אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
שעה התרבות והספורט, מיקי זוהר, שלום.
שלום, שלום וברכה.
מה העניינים?
תקופה מורכבת מאוד למדינת ישראל, יש את עניין החטופים שכולנו מצפים כבר לאיזשהו מוצא ולהשגת עסקה, ובמקביל כמובן גם הזירה הצפונית ממשיכה במתכונת הנוכחית.
לבאור.
נכון, עם הרבה מאוד בערה, הרבה מאוד אש, הרבה מאוד נפגעים. ישראל בצומת, היא בצומת הכרעה מבחינת הביטחון שלה, מבחינת המדיניות שלה, ואני מקווה מאוד שבקרוב מאוד גם נראה את התוצאות.
טוב, אנחנו נדבר אתך על כל המצב שאנחנו נמצאים בו. את הרן הזה אנחנו מקליטים ביום שלישי, ואני מקווה מאוד שלא יקרה שום דבר עד יום שישי שזה ישודר, אבל השאלה הראשונה שלי זה האם אנחנו הולכים למלחמה בצפון, או שאנחנו ממתינים לסיום הסיפור עם עזה.
הסברה שלי שמלחמה בצפון היא בלתי נמנעת. השאלה רק מתי היא תקרה. האם היא תקרה עכשיו, או האם היא תקרה במעלה הדרך, משום שהגוף הזה שנקרא חיזבאללה זה גוף טרור קיצוני, שכל מה שמעניין אותו זה השמדת ישראל. אין שם לא מרכיבים של ריאליזם, של אכפתיות מתושבי לבנון. זה לא מעניין אותם, מעניין אותם רק את השמדת ישראל. הם גם מונחים ומתוקצבים ומומנים על ידי איראן, שהיא ראש הנחש. ולכן מלחמה היא בלתי נמנעת. השאלה היא העיתוי. נכון, עכשיו ישראל לא ממהרת לפתוח את החזית הצפונית, משום שהטענה שעולה גם מצד ראש הממשלה, ואני יכול גם להבין אותה, זה שלנהל שתי חזיתות במקביל, זה לא בהכרח הדבר הנכון. הוא רוצה להשלים את המשימות בחזית הדרומית, ואז אולי אם יהיה הצורך להתמקד גם בחזית הצפונית.
אבל איך הוא יכול לעצור את החזית הדרומית, כאשר החטופים שלנו עוד שם? ואני רוצה לשאול לך יותר מזה. ראיינתי לפניך את אפרת רייטן, יושבת ראש סיעת העבודה. שאלתי אותה כמה שאלות. אחד, מדברים על ציר פילדלפי. אבל ציר פילדלפי הוא רק דבר אחד בתוך מערכת הדרישות שלהם. אז הם דורשים כך. קודם כל, לא רק נסיגה מפילדלפי, הם רוצים יציאה מעזה. שתיים, זאת אומרת, נסיגת כל הכוחות מעזה. והשאלה היא, האם אפשר באמת לתת להם לשקם, כי זה בדיוק מה שהם רוצים, את הכוח שלהם, ברגע שישראל מאפשרת את זה.
תראה, אני אומר את זה בצער רב. כרגע, בהתאם לדרישות של חמאס, אין שום סיכוי שתהיה עסקה. זה עצוב לומר את זה. אני לא חושב שיש סיכוי שנוכל להסכים עם החמאס על הנושא הזה, גם של ציר פילדלפי וגם על הפסקת מלחמה ונסיגת כוחות.
וגם לשחרור ברגותי וגם לשחרור מחבלי נוחבה, ומה יש לנו שם עוד?
הדרישות, תראה, ישראל תהיה מוכנה לשלם מחיר. היא גם תהיה מוכנה לשחרר אנשים שלא חשבנו שנשחרר בעבר בשביל להציל את החטופים והחטופות שלנו.
כולל ברגותי?
אני לא רוצה לנקוב בשמות, אני לא חושב שזה מעשה הנכון, אבל עדיין ישראל תסכים לשלם מחיר. אבל יש דברים שקשורים לביטחון הלאומי של המדינה כולה, שזה אומר שאנחנו לא יכולים לאפשר לחמאס להישאר שם במצב שהוא שולט על הפרימטר הזה, שיש לו את היכולת לתקוף את ישראל שוב ולשלוח טילים שוב, וכמובן לייצר עוד פעם פיגוע כזה המוני ורצחני כמו השביעי באוקטובר. את הדבר הזה לא נוכל לאפשר, ואם אנחנו נענה לדרישות חמאס כפי שהם היום, אז זה אומר שהשביעי באוקטובר יחזור גם יחזור, זה אומר שטילים לישראל יחזרו גם יחזרו, והרבה יותר מהר מה שאנשים חושבים.
תשמע, שאלתי את עצמי, האם באמת, ואני לא יודע את התשובה, אתה אולי יודע יותר טוב, האם באמת ציר פילדלפי ומעבר רפיח הם כל כך חיוניים לביטחון ישראל? ואם השאלה היא כן, אז אני שואל את עצמי, למה לא התחלתם את המלחמה עם האזור הזה?
הרבה שואלים את השאלה הזאת. הרבה שואלים למה לא התחלנו בכיבוש ציר פילדלפי ומשם התקדמנו צפונה.
נכון.
אבל היו הרבה מאוד שיקולים גם אז, גם מול ארצות הברית וגם מול מצרים, שהתנגדו נחרצות להחלטה.
אבל הם התנגדו גם באותו רגע שדקה אחריו אתה החלטת כן להיכנס.
אני לא יכול לומר לך שזו לא הייתה טעות. יכול להיות שבהכרח היה נכון להתחיל בציר פילדלפי וללכת צפונה. אבל דה פקטו ההחלטה הייתה אחרת בזמן אמת. בעת המלחמה התחילו בחזיתות אחרות. אבל אני אגיד לך מעבר לזה, מה זה ציר פילדלפי? ציר פילדלפי זה מקור החמצן של חמאס.
נכון.
מציר פילדלפי נכנס כל מה שהחמאס צריך מבחינת נשק, מבחינת דברים שקשורים גם לאיכשהו שולט ברצועה ומחזיק את הרצועה קצר נקרא לזה. אלו דברים שאנחנו לא נוכל לאפשר, בטח לא בלונגרן. עכשיו, לגבי הזמן הקצר, שאומרים, אוקיי, אז תסגו מציר פילדלפי לזמן מסוים ותחזרו אחר כך. צריכים להבין שיש איזים בתוך הסיפור הזה, מכניסים איזים. קודם כל רוצים נציגה לציר פילדלפי לאורך תקופה ארוכה מאוד, לא לתקופה קצרה, רק לתקופת העסקה.
8 חודשים לא הייתם שם.
כן, נכון, ותראה מה קורה. זה נורא קשה היה לעצור את היכולות של החמאס עד אשר שהגענו לציר פילדלפי, ונכון להיום מה שקורה, כל מה שאנחנו משמידים שם, אם זה נשק או אם זה מחבלים, זה לא יכול להתחדש שוב, כי אין להם מקור חמצן שמזין אותם. הם לא יכולים להכניס נשק חדש, הם לא יכולים להכניס דברים אחרים, וזה נורא קשה להם להמשיך להילחם את המלחמה מול ישראל. אז קודם כל, הערבויות הבינלאומיות שדורשות נסיגה לאורך זמן, זה דבר מאוד מאוד מורכב. אבל אני רוצה להוסיף על זה עוד משהו. מה עם הסיכון שחטופים יוברחו דרך ציר פילדלפי? שמחבלים כמו סינואר ושותפיו ייצאו דרך ציר פילדלפי עם מספר חטופים וייצאו אל החופשים מבחינתם, ייסעו לאיזושהי מדינה שתהיה מוכנה לקבל אותם, אולי איראן, אולי החותים או כל מדינה אחרת, ומה נעשה אז? אז הדבר הזה שנקרא ציר פילדלפי, שאני שומע עליו כל הזמן שיח, כאילו בוא נגיד ככה, קסוס בלי, יש הרבה נסיבות שצריכים להבין למה לא ממהרים לוותר על הציר הזה, ואני חושב שמבחינה אסטרטגית זה לא פשוט יהיה לוותר עליו, אבל שוב, ישראל כן תהיה מוכנה לשלם מחירים גבוהים.
כולל יציאה מפילדלפי?
לא, זה לא מחיר שישראל הסכימה עליו. אבל היא תהיה מוכנה לשלם מחירים. אבל לפחות
ארצות הברית אומרת שבתוכנית של נתניהו שהגישת לאמריקאים, הייתה יציאה לתקופה מסוימת מציר פילדלפי.
אז כמובן שזה היה מותנה במי יחזיק את הפרימטר הזה, מי יישב שם במקום ישראל, מי יעמוד שם על הגבול ויוודא שאין לא הברחת חטופים ולא כניסת נשק. אז בודקים את זה עם ארצות הברית, האם לה יש מענה כלשהו לאיזשהו כוח שיכול להחזיק את המקום הזה. זה מאוד מורכב. עכשיו אני רוצה להגיד עוד דבר, גם קרה דבר, הסון הנורא של 6 חטופים שנרצחו בשבי, זה היה גם משהו שמשנה את כללי המשחק. אגב, גם מבחינת חמאס,
שרגע, אמרת משהו
מאוד חשוב. מקשיח את העמדות שלו.
אז זאת השאלה באמת. משישראל הבינה שדחיפה לכיוון המקום שבו נמצאים חטופים, אני מניח שישראל יודעת, היא אומרת, מסביבו של סינואר יש חטופים. עכשיו, ככל שתתקרב יותר, הם יוצאו להורג יותר אנשים. עכשיו, יש כאן דילמה, מה נכון לעשות? אולי...
אני אגיד לך, עצם ההוצאה להורג הרצחנית הזו, החלאות המין האנושי הללו, עשו פעולות שאני לא זוכר אותם הרבה מאוד שנים, בכלל בעולם כולו, גם במקומות הכי אפלים של העולם. זה רק כל מראה מי זה חמאס, איזה מין ארגון טרור הוא. האם אנחנו צריכים להרכין ראש בפניו, ולהתרפס בפניו, ואולי אפילו לבוא לקראתו, חד משמעית לא. אנחנו צריכים להיות קשוחים יותר איתו, לאור ההתנהלות שלו.
אבל הקשיחות הוא מביאה את החטופים.
אני אומר שוב, ולהראות לו שהדרך הזו בהכרח לא תשתלם לו. זה קודם כל. עכשיו תראה, לגבי המסע ומתן, היינו קרובים לעסקה לפני ככמה שבועות, ממש קרובים. ובסוף ראינו שהחמאס שוב מקשיח את עמדותיו. ועכשיו, אחרי מה שקרה, אחרי הרצח המתועב שלהם, הם אפילו מקשיחים עוד יותר את העמדות שלהם, ומקשים עוד יותר על קיום עסקה. ואני שואל את עצמי שאלה, האם אנחנו צריכים להיכנע בפניהם? האם אנחנו צריכים להמשיך להיאבק על העקרונות הביטחוניים של ישראל? נכון, מצב החטופים לא טוב, הסיכון מאוד מאוד גבוה, אבל בסוף צריך להסתכל פה בראייה מאוד מאוד אחראית, כן לחתור לעסקה, כן לנסות להשיג אותה. אני גם אלו שכל הזמן תמכו בעסקה, וגם תמכתי בעסקה הראשונה, ואני תומך גם בעסקה עכשיו.
מי לא תמך?
אבל צריך לומר, לא בכל מחיר. מי לא תמך זה ידוע, איתמר בן גביר לא תמך, בצלאל סמוטריץ'.
יכול להיות שהם אלו שהשפיעו, נכון. יכול להיות שאלו שהשפיעו בצורה כזאת שנתניהו חשש לקואליציה שלו?
לא, אין שום השפעה.
אבל הם אימו, אמרו, אם אתה תקבל את זה...
בסדר גמור, האיומים האלו לא מרשימים את ראש הממשלה. איתמר בן גביר אמר מספר פעמים שהוא לא יישאר והוא נשאר. אנחנו לא מוטרדים...
לא, אתם לא ויתרתם מספיק כדי שהוא יחליט לצאת.
לא, בעסקה הראשונה הוא גם ממש התנגד, ואפילו הצביע נגדה, והיא עברה. אני לא חושב שאיתמר בן גביר...
טוב, הוא ידע שהיא תעבור, ולכן הוא הצביע נגד.
יכול להיות שגם הפעם הוא ידע שהיא תעבור, והוא יצביע נגד. זה לא העניין. אני חושב שאיתמר בן גביר נמצא בנקודה שבה הוא יכול לומר לנו שהוא מפרק את הממשלה, כי המשמעות מבחינתו זה ישיבה באופוזיציה עד סופי הקריירה הפוליטית שלו. אף אחד לא יישב איתו בקואליציה בשנים הקרובות. אני חושב שהוא יודע את זה. לכן אני לא רואה אותו מפרק את הממשלה הזו כל כך מהר. אם הוא יחליט בכל זאת לעשות את השגיאה הזו, אז אנחנו נלך לבחירות והוא ימצא את עצמו באופוזיציה.
תראה, אתה אמרת לפני רגע, וזה נכון, שאתה בין אלה שדוחף לכיוון העסקה.
חד משמעי.
יש תמימות דעים עם ראש הממשלה, או שראש הממשלה אומר, בוא נגיד, אני פחות מוכן לוויתורים מאשר מיקי זוהר.
אני חושב שראש הממשלה מאוד רוצה עסקה, הוא מוכן גם לוויתורים. לא, מאוד רוצה, לא מן הפה לחוץ. הוא באמת רוצה, והוא מוכן גם לעשות ויתורים מאוד מאוד משמעותיים כדי שתהיה עסקה.
למה הוא לא אומר?
הוא אומר? הוא אומר בצורה ברורה.
לא, הוא לא אומר מה הוויתורים, ובינתיים, ארצות הברית פעם אמרה, חמאס, אחר כך היא אמרה, אתם, ועכשיו היא אומרת, שוב חמאס.
מתקיים מסע ומתן. המסע ומתן הזה מנוהל בהתאם להנחיות גם שראש הממשלה נותן, ומרחב פעולה שראש הממשלה נותן. והוא נתן שם מרחב פעולה מאוד מאוד רחב.
הורדתם דרישות? הורדתם תנאים?
חלק מהדרישות הגיעו גם לכדי פשרה מבחינת ישראל, חד משמעית כן. אבל יש דברים שלא הסכמנו עליהם, כדוגמה, סיום המלחמה. אנחנו לא מוכנים שהמלחמה תסתיים בסוף העסקה, אז זה משהו שהחמאס עד עכשיו מתעקש עליו. ישראל לא מוכנה לזה.
האם זה נכון מכי לומר?
אגב, ובצדק. היא לא מוכנה לזה ובצדק. המחיר ששילמנו, לא רק בשביעי באוקטובר שהיה מחיר היום ונורא, גם עד היום, חיילים המדהימים האלה שנפלו, הפרחים האלה שנקטפו, האם כל זה היה לשווא? האם נאמר שהמחיר העצום הזה שישראל שילמה לא שינה כלום בעזה, וחמאס שולט שם ויורד טילים ועושה לנו עוד פעם מלחמה כפי שהוא עשה בשביעי באוקטובר? אין שום סיכוי שישראל תסכים לזה.
תגיד, הנושא הזה של כמה פעימות, עדיין על סדר יום, או הדרישות היום של ישראל זה פעימה אחת, להחזיר את כולם ולעצור בשלב זה את המלחמה?
אני חושב שמרכיב הפעימות הוא יהיה בתוך עסקה, אם וכאשר היא תקרה.
יהיה בתוך עסקה?
אני חושב, כי אין שום ברירה אחרת. אני לא רואה שאפשר יהיה לעשות פשרה בנושא הזה. לחמאס הזמן חשוב. הוא צריך את הזמן הזה מן הסתם כדי לנסות להתאושש. אנחנו מבינים את הטכניקות המתואבות שלהם, אבל אנחנו אמרנו, ישראל כן תסכים לשלם מחיר, גם אם הוא יהיה קשה, כדי להשיב את החטופים והחטופות הביתה.
חמאס התגמש באיזושהי צורה, או שהוא עדיין בדרישות?
ההפך, כרגע הוא הקשה את הדרישות שלו.
הקשיח את הדרישות.
כן, הוא הקשה את המסע ומתן, הוא הקשיח את דרישותיו, ואני חושב שזה נובע גם בגלל מה שהוא רואה ומי שמתחולל בישראל, הוא רואה את הלחץ שמנסים להפעיל על הממשלה לעסקה, והוא גם כנראה בעקבות זה טיפה מקשיח את העמדות. אבל זה לא מרגש אף אחד את מה שחמאס עושה. חמאס לא רלוונטי. מה שמעניין אותנו זה אך ורק אזרחי ישראל, זה החטופים והחטופות שלנו, זה החיילים שלנו, זה הצבא שלנו. חמאס הוא לא פקטור מבחינתנו. חמאס הוא ארגון שאנחנו רוצים ומתעתדים להשמיד, והוא יושמד במוקדם ובמוחר. זה ייקח זמן, אבל בסוף לא יישאר מהם כלום.
אתה יכול להשמיד רעיון?
את הרעיון לא תשמיד, אבל את המחבלים שמחזיקים בנשק כן תצליח להשמיד.
אבל הם, אתה יודע, מגבים את עצמם עוד ועוד ועוד.
ולכן,
אתה הורג 15,000, באים עוד 20,000.
אז זה לא בדיוק כך. אני יכול להגיד לך שהמתונים שאני מכיר זה מאוד שונה. על כל 10 שאתה תהרוג, אז יבוא אולי אחד חדש. אבל בסוף גם זה נגמר. כי גם כמות האנשים שמסכימים לאחוז בנשק ברצועת עזה הולכת ופוחתת, ומתי זה ייגמר לחלוטין? כשנצליח להרוג את הנהגת חמאס, כשסינואר וחבר מרעב בהנהגת חמאס לא יהיו בחיים, לא יהיה מי שיתכלל את האירוע הזה שנקרא ארגון הטרור הצבאי חמאס, הרעיון אולי יישמר, כמו שאתה אמרת, אבל היכולת שלהם לממש אותו לכדי פגיעה ביהודים או באזרחים חפים מפשע, היא תהיה כמעט ולא קיימת, במוקדם ובמוחר.
אין מצב שישראל תיסוג מהמקום הזה שנקרא ציר פילדלפי, וארצות הברית תאפשר לנו לחזור לשם? יש כזאת
כרגע
אפשרות בכלל?
כרגע זה לא הונח על השולחן. אם נניח, אני יכול להעריך שאם נניח ארצות הברית הייתי אומרים, יש לנו דרך להבטיח את ציר פילדלפי בלי נוכחות ישראלית, ואנחנו באותה נשימה אומרים לישראל, בתום העסקה תוכלו לשוב לשם. אני חושב שאז בטוח שאנחנו מוצאים פתרון, אבל זה לא מצב, זה לא הצעה שיש על השולחן. על השולחן כרגע מונחת הצעה שאומרת, אתם נסוגים מציר פילדלפי ולא חוזרים לשם. וגם אם אתם רוצים לחזור לשם, זה אולי בפרק זמן ארוך מאוד של חודשים ארוכים. שזה אומר שאיבדנו את היכולת למנוע מחמאס הכנסת נשק, או חלילה, הברחת חטופים והברחת ראשי הטרור. וזה מצב שישראל פשוט לא יכולה להסכים לו.
אתה שם לב, בוודאי שאתה שם לב, שישראל לא מנגחת את המצרים. כי אנחנו יודעים ששום דבר לא היה אפשרי ללא האישור, ואפילו הייתי אומר התמיכה של המצרים. וזה הסכם שלום עם מדינה שמאפשרת חימוש ומאפשרת פגיעה באזרחים ישראלים. זה לא נגד ההסכם שלנו עם, או בניגוד להסכם שלנו עם מצרים.
אני חושב שזה דווקא לא מרכיב אידיאולוגי, זה יותר מרכיב של בצע כלכלי.
נו, מה זה חשוב?
זאת אומרת שמי שהיה שם באזור, יש כל מיני שמועות
על... זה נכון ש...
יש שם כל מיני שמועות שאני לא רוצה עכשיו...
שהבן של...
לאשר אותם או להכחיש אותם, אבל יש שמועות שמרכיב כספי שם היה מאוד מאוד משמעותי.
טוב, זה ברור, הקצינים שם וכל מי שה...
וזה הסיבה שישראל לא תוכל להסכים יותר להשאיר את המקום הזה חשוף
ולהפקיע אותו. אבל מצרים דורשת...
בסדר.
במפגיע. עכשיו, מה יהיה עם ה...
דרישה המצרית נרשמה, ובאותה נשימה נאמר למצרים שכרגע אנחנו נמצאים איתה בהסכם שלום, שעד רגע זה לא נעשתה שם עבודה כמו שצריך, וחדרו לתוך רצועת עזה עשרות אלפי כלי נשק ואמל"ח, ולצערנו המצב הזה לא יכול להימשך. אז בכבוד גדול נאמר, אנחנו לא נסכים למצב בו ההפקרות הזו בציר פילדלפי תימשך, ולכן ישראל תפסה את השטח.
תראה, מצרים חתומה על הסכם עם ישראל. לפי הסכם הזה מותר להם כך וכך כוחות בסיני. ההסכם הזה באישור ישראל לא מכובד. יש להם שם הרבה מעבר למה שמותר להם, כולל שריון, כולל קרקעי, כולל רגלים, כולל הכל. איך זה?
אני לא חושב שמצרים בוחנת אפשרות לפתוח מלחמה עם ישראל.
הבנת את השאלה?
הבנתי, אני לא חושב שהיא בוחנת את האפשרות הזו, אני לא חושב שזה גם משתלם לה לבחון אפשרות כזאת. ישראל היא לא הראתה עדיין לעולם ולו טפח קטן מהיכולות הצבאיות שלה. מה שאתם רואים בעזה, שאני חייב לומר...
זה יכול להישמע קיום על מצרים.
אני לא חלילה לא מאיים על אף מדינה, אנחנו לא במקום של לאיים על מדינות, אבל אנחנו יודעים היטב שישראלים זה לא בדיוק העם שאתה רוצה להתעסק איתו. אבל תראו, מה שקורה היום ברצועת עזה, אני חייב לומר, זה הישג פנומנלי של הצבא, אנשים צריכים להבין את זה. הרגנו יותר מ-10,000 מחבלים, השמדנו חלק ארי מהכוח הצבאי של חמאס. המחירים הם נוראים, איבדנו מאות חיילים, זה לא פשוט. אבל עדיין אני חייב לומר שבבחינת ההישגיות הצבאית הוכחנו את היכולת, ועדיין ישראל לא השתמשה ולו בחלק קטן מהיכולות הצבאיות שלה, בטח לא היכולות האוויריות, שיש לנו אפילו עוד דברים שהעולם עוד לא מכיר. אולי מי שיש, אולי השותפות שלנו כן מכירות, הבנות ברית שלנו, אבל העולם עוד לא ראה, נאמר את זה כך. ואני לא חושב שיש מדינה שרוצה לפתוח מלחמה בישראל. ראה ערך איראן למשל, שעם כל הצהרת כוונות שלהם והאיומים הבלתי פוסקים שלהם, אפילו ירי כתבאמים, לילה כתבאמים, כולנו זוכרים, היום כבר חושבים פעמיים, האם נכון לפתוח מלחמה עם ישראל או לא? כי הם יודעים שלישראל יש את היכולת לפגוע באופן משמעותי במדינות אחרות, במקרה צורך. ישראל לא ממהרת לפתוח למלחמה, במלחמה ישראל לא ממהרת לפתוח חזיתות, ישראל מעדיפה יותר להתגונן מאשר להתקיף. אבל ישראל גם יודעת להקות בעוצמה מי שבוחר לפתוח איתה חזית.
אמר לי איש ביטחון, איש במערכת הביטחונית, משפט נורא מעניין. הוא אמר לי כך, הוא חזר על מה שאמרת, ישראל לא הראתה אפילו מקצת מהיכולות שלה, והשאלה היא, האם בנושא של הכתבאמים שנורו עלינו מכיוון איראן והטילים, וישראל יחד עם ארצות הברית הראתה שהיא מסוגלת להדוף כמעט את הכל, לא גילינו לאויב חלק מהיכולות שלנו, והיום הם כבר יודעים איך להתגבר על מה שאנחנו עשינו?
אם הם היו יכולים להתגבר על מה שעשינו, יכול להיות שכבר היינו חווים מתקפה נוספת.
כן, זה אולי לוקח זמן.
כנראה שהם מבינים שהיכולות האוויריות של ישראל, גם בהגנה וגם בהתקפה, הן עליונות עליהם, ולכן הם שוקלים פעמיים. האם זה נכון או לא נכון ללכת למהלך הזה? תראה, אף אחד לא רוצה להיות מותקף, אף אחד לא רוצה להיות במצב שהוא במלחמה מול מדינה אחרת. אבל יש מצבים, שאני גם אמרתי את זה לראש הממשלה, שזה כנראה בלתי נמנע. יש ראש נחש איראני, הוא מתכלל את הכל, הוא מחמש מדינות פה באזור, כולל סוריה, כולל לבנון, ומחמש ארגוני טרור, כמו חיזבאללה, כמו חמאס.
כמו חוטים.
כמו חוטים. עד שהוא לא יחטוף אותו גוף או אותה מדינה, לא תחטוף מכה קשה, כואבת, דווקא בפן הכלכלי, שתניב, בוא נגיד, לא תניב, ההפך, שתזיק בטריליוני דולרים לכלכלה האיראנית, לא בטוח שמשנו את הדרך. ואני אומר כך, יכול להיות שיגיע השלב שבו ישראל תצטרך להקות באיראן באופן עוצמתי מאוד, שהיא תבין שישראל זו לא המדינה שכדאי יהיה להתעסק איתה.
כולל נשק אלקטרומגנטי?
אני לא אנקוב לא בכלי הנשק שנצטרך להשתמש בהם ולא בשיטות תקיפה, אבל אני יכול להגיד
של לא ישראל... לא באמת חיכיתי לתשובה.
אני יכול להגיד של ישראל יש את היכולת להזיק לאיראן כלכלית באופן וצבאית. מאוד מאוד משמעותי. תראה, בסוף אוויר החמצן של איראן זה היכולת שלה בגז ובנפט. ישראל יכולה להזיק לזה. ישראל לא עשתה את זה, כי ישראל לא רוצה לפתוח במלחמה. אבל אם האיראנים ימשיכו להיות מובלים על ידי משטר אפל כזה, שמחפש כל הזמן ריב ומדון, ומחמש מדינות באזור כדי לפגוע בישראל, אז אולי החמצן הכלכלי הזה צריך להיפגע, כדי שיבינו שזה לא היה המהלך הנכון מבחינתם.
על פי מקורות זרים, מדובר על תקיפה משמעותית שישראל לא לקחה לאחריות בסוריה, והתקיפה הזאת היא בעצם נועדה להשמיד נשק לא קונבנציונלי.
אני שמעתי על הפרסומים האלה, אני לא יכול לא לאשר ולא להכחיש, אבל אנחנו יודעים שידה ארוכה של ישראל יכולה להגיע לכל מקום בעולם.
לא, השאלה היא אם יש להם באמת מוטיבציה להשמש בנשק הזה, כי זה נשק יום הדין, מבחינתם.
אני לא חושב שזה על הפרק, אבל ישראל ארוכה לכל תרחיש.
זה מאוד זהיר בתשובה.
אני חושב שבעת הזו מאוד חשוב לשקול את הדברים שאנחנו מוציאים מהפה.
יש אפשרות שיש להם עדיין נשק כימי?
אני לא יודע מה יש להם כימי. או לא, אבל גם אם יש להם נשק מסוים...
שרים וכולי.
גם אם יש להם נשק מסוים שהוא ברמה הזו, ישראל יודעת גם להשמיד אותו, גם במצב של מתקפה עלינו, אבל אני חייב לומר, אנחנו כבר את הכפפות הסרנו. אנחנו ראינו גם את האירוע של החוטים שהיה מאוד מאוד ברור. כשהחוטים שלחו כתבם שהצליח לחדור לתל אביב, המחיר שלהם היה מאות מיליוני דולרים בתשתיות. עד היום החוטים מלקקים את הפצעים ומנסים להתאושש מהמתקפה של ישראל שפגעה להם במאגרי נפט בסדר גודל עצום. אז כל האויבים הרי מבינים כתוצאה מהעניין הזה שישראל כבר הסירה את הכפפות. זה לא כתבם מול כתבם. על כל משהו שינסו לעשות לישראל, אנחנו נגיב עשרות מונים כואב יותר וקשה יותר. אז כשאתה מדבר איתי על אפשרות שמישהו יעיז לשלוח לישראל נשק
לא קונבנציונלי.
לא קונבנציונלי, המחיר שאותה מדינה או אותו ישות תשלם, הוא המחיר בלתי אפשרי מבחינתם.
אני רוצה שתגיד לי, האם זה נכון שמשפחות חטופים ש... הילדים שלהם נמצאים שם והם בעלי אזרחות אמריקאית, דרשו מביידן להתערב ולאפשר עסקה מול ארצות הברית כדי לשחרר את האזרחים האמריקאים שנמצאים בעזה.
אני שמעתי על זה, אני לא חושב שיש לדבר הזה התכנות. אני לא חושב שיש לארצות הברית אפשרות לנהל מסע ומתן מול חמאס.
נפרד.
אני לא חושב שיש לתה אפשרות הזו. חמאס רואה בארצות הברית אויבת גדולה בדיוק כמו שהוא רואה בישראל, אויבת גדולה. יחד עם האיראנים וכמובן יחד עם החיזבאללה, ולכן אני לא חושב שיש לעניין הזה התכנות. עסקה צריכה להיות בסופו של יום מול ישראל, ואני מקווה שהיא תושג. אני חוזר ואומר, אני מקווה שהיא תושג, אבל אני חייב לומר, נכון לעכשיו האופטימיות היא הרבה יותר, נקרא לזה זהירה, בגלל הקשחת עמדות מצד חמאס ובגלל האירועים האחרונים לצערנו.
בית הדין הבינלאומי בהאג ידון ממש בקרוב במעצר נגד ראש הממשלה
ושר
הביטחון. ואני רוצה לשאול אותך, והיה אם אירוע כזה יקרה, ובית הדין יחליט לעשות את זה, מה יהיה אז?
קודם כל, הצביעות שם בבית הדין בהאג היא באמת חוצה גבולות. הם מבחינתם מתעלמים ממה שקרה בשביעי באוקטובר. הם אפילו לא מבינים כמה ישראל הוא צבא, לישראל יש צבא ערכי, שלא פוגע בחפים מפשע באופן מכוון, ועושה הכל כדי להימנע מפגיעה בחפים מפשע, ועוד מעיזים להאשים אותנו בפשעי מלחמה, אחרי השביעי באוקטובר. תראו איזו צביעות שהיא פשוט בלתי נתפסת.
זה לא רק בית הדין עושה את זה. נכון. עושה את זה...
הרבה מדינות באירופה. שר החוץ
של האיחוד האירופי.
הרבה מדינות באירופה.
בורל עושה את זה.
צריך להגיד את האמת, אירופה די נכבשה, די נכבשה בידי האסלאם הקיצוני. הרבה מאוד ממדינות אירופה נכבשו לידי האסלאם הקיצוני, הרבה מאוד מהגרים אסלאמיסטים קיצוניים הגיעו למדינות באירופה, ומשפיעים גם על דעת הקהל, הם משפיעים בעיקר על דעות הפוליטיקאים שזקוקים לכל המוסלמי. וזה עצוב, אבל זה לא ישבור את רוחנו, ועם כל הכבוד לבית הדין בהאג, ישראל תמשיך לעשות את מה שצריך כדי להגן על עצמה, וגם אם ייצאו צווים כאלו ואחרים, זה לא מה שירפא את ידינו.
תגיד, ראית את הסרט שאני לא ראיתי אותו עדיין, המזוויע של המנהרה שבה נרצחו החטופים?
לא, לא ראיתי אותו, אני לא יודע אם הוא פורסם, אבל לא ראיתי
הוא
אותו.
הוא לא פורסם, אבל ישראל שוקלת לפרסם אותו.
וואה.
מה אתה אומר?
תשמע, זה... לפי הסיפורים שהגיעו לאוזניי לגבי מה שהתרחש שם במנהרה הצרה הזו, זה היה קשה מאוד, רע מאוד, כואב מאוד. אני לא חושב שאפשר יהיה לעשות את זה בלי אישור המשפחות, על אף שאנחנו רוצים להראות לעולם את הזוועות ואת רשעות הלב ואת אטימות הלב של ארגון הטרור החלאתי הזה חמאס, בסוף נצטרך קודם כל לכבד את המשפחה ואת התחושות שלהם, כי הם שילמו את המחיר היקר ביותר.
לאן אתה נוסע מכאן?
מכאן אני נוסע לחלק 17 מיליון שקלים מענקים לכל הזוכים והזוכות במדליות מהאולימפי והפארלימפי.
סי
כל הזמנים.
מטורף.
אגב, שימו לב, 7 מדליות באולימפי, 10 מדליות בפארלימפי, 7/10. כאילו אותם ספורטאים הביאו קצת עושר ונחת לעם הזה, שהיה מאוד זקוק לדבר הזה בתקופה הקשה שאנחנו חווים. ואני גאה גם שהכפלתי את תקציב ההכנות האולימפיות, גם שאני מעניק מענקים הכי גבוהים אי פעם, הכפלנו את המענקים, אנחנו בערך שלישי בעולם במענקי מדליה, וזה גם נקי ממס, בזכות חקיקה שחברי אופיר כץ, יו"ר הקואליציה, הוביל, והם הולכים לקבל מענקים מכובדים, ראויים, כי מגיע להם, ואני מקווה שעוד הרבה צעירים וצעירות שיראו את זה, ירצו להצטרף לעולם הספורט.
שאלה האחרונה, אתם תקיבו את הקואליציה הבאה? כי לפי הסקרים אתם לא מצב טוב.
שאלו אותי את השאלה הזו לא מזמן, ואמרתי שאני... קשה לדעת אם אנחנו נהיה אלו שנוכל להרכיב את הקואליציה הבאה.
הסקרים מראים ש...
נכון להיום הסקרים לא טובים, אבל הדברים האלה מאוד דינמיים, הם מאוד משתנים, זה הרבה תלוי באיך שנתנהל עד מערכת הבחירות הבאה, שיש לה עוד זמן, צריך להגיד, זה באזור נובמבר 26, יש עוד לא מעט זמן עד שיהיו פה בחירות בישראל, ויש הרבה דברים שאנחנו צריכים לעשות. אם נתנהל נכון, ונחזיר חזרה את הכבוד הלאומי של אזרחי ישראל, שנפגע באופן משמעותי בשביעי באוקטובר, יכול להיות מאוד שישראל ייתנו לנו הזדמנות נוספת. שהישראלים ייתנו לנו הזדמנות נוספת.
יש אפשרות כזאת?
אני חושב שבכל תרחיש פוליטי שאני מכיר, דברים הם מאוד מאוד דינמיים. אני לא חושב שזה הזמן אפילו לעסוק בזה, כי הדברים עוד יכולים להשתנות, אבל אני כן חושב שיש לנו הרבה מאוד משימות להשלים, הרבה מה להוכיח, הרבה, בוא נגיד, תוצאות שאנחנו צריכים לספק לציבור, והמשימה
איזה תהיה ועדה תקום
לא פשוטה,
כדי לבחון את האירועים?
סליחה?
איזה ועדה תקום כדי לבחון את האירועים שקדמו לשבעה לאוקטובר?
אני סברתי שאין שום אפשרות להקים שום ועדה מלבד ועדת חקירה ממלכתית. אני לא חושב שבאירועים מהסוג הזה אפשר יהיה להתפשר על משהו שהוא פחות.
למה ראש הממשלה לא אומר את זה?
אני לא חושב שזה הזמן מבחינתו לעסוק באיך חוקרים את המקרה ומי חוקר את המקרה. הוא אמר שבזמן מלחמה זה לא הדבר הנכון לעשות, צריך לסיים את המלחמה, ואז יהיה זמן גם לחקירות, גם לשאלות וגם לתשובות.
שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, תודה.
תודה, תודה רבה גם לכם.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.